מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו.
שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט השלישי בעונה הרביעית של מפעל חייכם. כידוע לכם, עונה זו עוסקת בנושא הנתינה של נכסים אישיים ועסקיים לדור הבא. היום אני משוחחת עם גדעון אברהמי, שהוא המייסד והבעלים של חברת נדלן בשם אשכול ייזום ובנייה. ביקשתי לשוחח עם גדעון, כי גדעון ואשתו רותי, זיכרונה לברכה, תכננו היטב את הנתינה שלהם. חלקו את תוכניותיהם עם ילדיהם ועשו שני דברים יוצאי דופן. ראשית, הם החליטו על חלוקה לא שוויונית של מניות העסק, ושנית, הם יצרו קרן נאמנות בה שמו את הנכסים שיועדו לאחד הבנים. הם מינו שניים מאחיו כאחראים לקרן, וכל זה בידיעה והסכמה של כולם. רותי נפטרה ממחלה לפני פחות משנה, וגדעון מוציא לפועל את מה שהם תכננו. חשבתי שמאזינים ירצו לשמוע על כך, אז הנה אנחנו. שלום גדעון.
שלום, שלום.
אנחנו נמצאים היום במשרדים של אשכול ייזום, שזה החברה שגדעון הקים יחד עם ילדיו. וחשוב לי להגיד שזאת הקלטה שאנחנו עושים במשרדים שלהם, לכן גם אם תשמעו קולות או רעשים, אז זה בגלל זה, אנחנו לא במקום סטרילי. אולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת על העסק שלכם, ההיסטוריה שלו והניהול שלו.
אנחנו הקמנו את החברה ב... 2007, ושם התחלנו עם כל המשפחה של היו כבר בוגרים, אחרי צבא, אחרי לימודים.
כשאתה אומר המשפחה, את מי זה כולל?
זה כולל את משפחת גדעון ורותי אברהמי, רותי וגדעון אברהמי.
ודור ההמשך, מי יש בו לאנשים שלא מכירים?
יש לנו 4 ילדים, ומניין של נכדים, הם גדלו בתוך, כולם גדלו בתוך הנושא הזה שקיים עכשיו, וכבשה שהתחלנו, בנינו אותם יחד עם הילדים, לילך היא הבכורה.
שאותה פגשנו מקודם.
אותו בדיוק.
והיא עוסקת במה?
היא עוסקת במשפטים, היא עורכת דין של חברה.
אחר כך?
אחר כך זה רותם, שהוא...
לא נמצא בחברה בתפקיד פעיל.
הוא לא נמצא בפעיל, אין לו פעילות בחברה. אבל הוא בא לבקר, כן.
כן. ואת הנכסים שנתתם לרותם בעצם שמתם בנאמנות, ומי אחראי על הנאמנות הזאת?
שי ולילך.
זאת אומרת שני אחים שלו.
אח ואחות ואח.
כן.
אחרי רותם שי, שהוא מנהל הכספים, ובלעדיו.
אין חברה.
לא, בלעדיו, הוא עושה את החלק הכספי.
ואחרון חביב?
אחרון חביב, הוא מנהל את כולנו.
זה דרור, שמנהל את כולם. אתה יודע, אני זוכרת שכשהגעתם אליי בפעם הראשונה, באת דרור ואתה.
נכון.
ודרור אמר לי, אני מביא את אבא כי... חשוב לי שאבא ואמא יגידו איך תהיה חלוקת המניות בעתיד, אבל אני לא רוצה לקבוע את זה, אני רוצה שהם יקבעו.
הוא אמר. אצלנו אין משהו שמסתירים אחד מהשני, או שלא רוצים שהשני ידע, או משהו כזה.
אין סודות.
אין סודות בתוך המשפחה.
והדור ההמשך, בני כמה הם היום?
דור ההמשך יש שמשתחרר מהצבא.
לא, 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 אני מתכוונת הילדים שלך.
שלי, דורך ההמשך, מתחיל מ-45, ונגמר ב-36.
כי אתה כבר מדבר על הנכדים, הנכדים זה משהו אחר. ואמרת משהו שכל הילדים שלך גדלו בתוך נושא הנדלן, אז אולי תגיד משהו על ההיסטוריה של העסק הזה?
ההיסטוריה של, 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 של לפני מעל 50 שנה, שהקמנו את חברה שקוראו לה מי ירד בעם, ומשם...
מי זה הקמנו? מי היה שם?
בין האחים שלי. והאחיות גם הצטרפו לכל מיני עבודות, עבודות משרדיות שהיינו צריכים אותה. ובאיזשהו נקודה בנינו הרבה מאוד בארץ, בנינו מעל 10,000 יחידות דיור ובתי מלון, מבנים של בתי ספר, כל מה שנחוץ למשרד השיקול או למשרד הביטחון, מה שבנינו בנינו, ואיזשהו נקודה שהדור השני התחיל להיכנס, נוצר כל מיני לחצים מהצדדים, והחלטנו לפרק את החברות שהיינו משותפים בהם, ובנינו, התחלנו להבין את החברה החדשה, זה היה שנתיים אחרי שפירקנו את החברה הקודמת.
אז בעצם זה אומר שלך יש ניסיון בעסק משפחתי שבו האחים עובדים ביחד.
כן.
המעבר מדור ראשון לדור שני לא צלח, ועכשיו אתה מנסה לעשות אותו יותר מוצלח במשפחה הגרעינית שלך.
כן.
מי מנהל היום את העסק שלכם?
הבן הקטן. במשפחה, והוא שולט בצורה מסודרת, מאורגנת, וכולם, כולנו יחד תומכים בכל מה שהוא עושה.
וזו הייתה החלטה, אם אני זוכרת נכון, הייתה החלטה שלכם ההורים, שהוא ינהל.
כן, בהחלט. מכירים את המשפחה בצורה... והוא היה הכי מתאים, ואחד, השני זה מתעסק עם הכספים, ויש עורכת דין שהיא גם בטיפול של כל הנושא המשפטי, ובן נוסף שהוא באיזשהו שלב, הוא ויתר על ה... על השותפות שלו בתוך העסק, והתחיל לעשות עסק חדש שלו. וזה המצב.
שבשבילו בעצם, כמו שאמרתי בהקדמה, בשבילו הקמתם את הנאמנות.
כי הוא היה שותף ב-12.5%, כי... בהתחלה כבר חילקנו את זה לבצורה כזו, שכל אחד קיבל 12.5%, ושזה היה, שהשותפות שלהם בתוך העסק, מההתחלה, שלא יהיה מצב של מישהו לא קיבל וקיבל. עכשיו, גם עכשיו, בשביל ש, אפילו ש, החלוקה לא שוויונית לגמרי,
בעסק.
בעסק.
שעוד לא דיברנו על איך היא מחולקת, אבל תכף נגיע לזה.
כמו שאמרתי קודם, אין לנו בתוך לא מסתירים בתוך אין לנו סודות בתוך המשפחה. והנתינה של כולם במשותף הוא הסוד הטוב, שהם מוכנים לתת את כל מה שיש, בלי לחכות לקבל שום דבר או משהו כזה, וזה מה שנותן את הטעם הטוב בתוך העסק.
כן, אבל אתה יודע, אני חייבת להגיד שאני למדתי מהניסיון שלי, משפחות אחרות, שאיפשהו כל אחד יש לו בקצה האחורי של הראש, השאלה מה יהיה שלי יום אחד. ואני חושבת שרותי ואתה השכלתם להבין את זה, וגם לחשוב על מענה לדבר הזה. למרות שזה לא משהו מיידי, זה לא משהו שמוכרח להיות מחר בבוקר, אבל צריך לתת לזה מענה. אז מה היו המחשבות שלכם בעניין?
המחשבות שלנו זה להגיע למצב שאף אחד לא יפגע.
שזה אומר שוויון או לא?
זה לא 100% של שוויון, אבל הם אנשים מבוגרים, ויש להם את ההבנה של לחיות את החיים, והם רוצים לעשות את זה יחד. זה לא משהו שבתוך המשפחה זה כל הזמן זה היה ככה, וזה נשאר.
אתה יודע, כשאתה אומר את זה, זה נשמע כל כך פשוט וברור, אבל זה ממש לא פשוט וברור. כי אני מכירה משפחות שבהן, קודם כל, אני חושבת שהירושה מתורגמת בראש של המקבלים לשקלים שמתורגמים לאהבה. ואז אנשים אומרים, רגע, אם הוא קיבל שקל יותר ממני, זה אומר שאהבו אותו יותר ממני. על זה אני לא יכול לסלוח לו. שם אני אתחיל לריב איתו. אבל אצלכם זה לא ככה.
אנחנו, יחד עם הילדים, לא הסתרנו מהם משהו. להפך, הם היו שותפים שלי בכל הנושא הזה של שאם משהו לא מסתדר בתוך כל הנושא הזה, היינו ניגשים ואומרים, אני מספר להם, אם חייבים לעשות פה שכולם יקבלו בצורה מסודרת, ויאזנו את זה בצורה מסודרת, שזה לא יהיה מישהו שיוצא לא בצורה של שהוא קיבל את שלו בצורה מסודרת.
אם אני צריכה לתרגם, או אם אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר לעקרונות, אז אני שומעת אותך אומר דבר אחד, זה שקיפות, נכון, שכל המשפחה תדע, אין אצלנו סודות. ודבר שני, אתה מדבר על איזונים. זאת אומרת, לא חשוב כרגע אם זה בעסק או בנכסים פרטיים, אבל שיהיה פחות או יותר, מאוזן.
נכון, זה המצב.
ואלה העקרונות שהנחו אתכם.
זה העקרונות.
כי זה נורא, זה מעניין, בגלל שאתה אומר, בעסק עצמו, לא עשינו בשוויון, אבל בגדול, בכללי, אני רוצה שיהיה איזונים.
האיזונים, הגענו לאיזונים מסודרים, כל אחד מבסוט ממה שהוא קיבל, והכל בסדר.
וגם, זה מעניין שאתה אומר, לבן שלא מעורב בעסק, שמנו את הנכסים בצורה אחרת, וזה בסדר. לא עשינו מזה סודות, לא עשינו שום דבר.
הכל בסדר.
הכל בסדר, וזה גלוי.
גלוי, הכל גלוי. אין פה משהו.
כי אתה יודע, זה נשמע נורא פשוט, אבל אני מכירה משפחות ש חושבות בתוכן שיש ילד אחד שלא קשיר לנהל את ענייניו, ולכן צריך לעשות בשבילו נאמנות, אבל הם אומרים, לא, אנחנו לא נגיד את זה, כי חס וחלילה הוא יכול להיפגע וכו', אז נעשה כאילו שהוא כמו כולם. והכאילו הזה יוצא עקום ויוצר המון בעיות. אתה אומר, לא, אנחנו אומרים את הדברים כמו שהם.
הרי שני הממונים של העסק לאחר שאני אלך, הם יחזיקו את המערכת הזו של האיזון, והם ידאגו לזה שגם האחש שהערבי יקבל את מה שצריך, וגם לנכדים גם אותו דבר. דאגנו לזה, הכולם יודעים, הכל מסודר.
אתה יודע, אני ישבתי כמה פעמים עם הילדים שלך, עם קבוצת האחים, ופגשתי אחים אוהבים, מחויבים אחד לשני, ולכם להורים. איך עשיתם את זה? כי זה נשמע כאילו פשוט, אבל זה ממש לא. איך גידלתם, ואיך גרמתם להם לקבל את ההחלטות שלכם?
כולם עשו משהו פשוט. את מה שאנחנו שנינו עשינו. לתת לשני בלי לחכות לקבל. וזה המצב. והם עכשיו עם כל הילדים גם הם אותו מצב. אנחנו שותפים. ב-100% כל אחד יש לו מבסוט בנושא הזה, ואנחנו שמחים מזה.
אז מהם הדילמות העיקריות או השאלות העיקריות שרותי ואתה התעסקתם בהם כשתכננתם את הנתינה שלכם?
אני, בגלל שהייתי בתוך המערכת הראשונה, רותי לא הייתה, אבל אני הבנתי שהשותפות צריכה להיות אגונה וב-100% שתהיה בסדר, וזה יהיה מוצלח הכל. זה מה שגם אצל ההורים שלי, זה היה אותו דבר, לא היו סודות ולא היה דברים. ואנחנו, שאימא שלי באה לשבת איתי, שנדבר, הזמינה אותי לדבר בנושא הזה, ואמרנו, תראה, אנחנו, מי שיש לו את האחוזים שלו שם במערד, לא נחוץ לנו. אנחנו מעדיפים לתת אותם לאלה שפחות חזקים. אז משם זה התחיל, כל הנושא הזה.
אתה מתאר את זה כאילו אי הצלחה בדור הראשון לא שיחקה ממש תפקיד, או לא השאירה משקעים או פצעים.
לא, רצינו לתת את זה בעצמנו. כל החבר'ה שהיו שותפים בחברה, זה 4 אנשים, הם ויתרו לטובת כל השאר.
ובמשפחה הגרעינית שלך, מה היו המחשבות או ההתלבטויות שלך ושל רותי כשעשיתם את התכנון הזה? אז אמרת מקודם שלא רציתם סודות וכך התנהגתם במשפחה, אמרת שאתם רוצים לעשות איזון בין הדברים, היו עוד דילמות שחשבתם עליהם?
אני חושב זה רק ממה שעשינו, יצאנו נזכרים.
איך?
כי אנחנו בשקט, אני בשקט לגמרי, אני לא דואג כבר למשהו שבעתיד הם יעשו משהו פחות טוב. הם הם חלק ממה שאנחנו ארגנו, זה גם הם שותפים בזה בתוך זה.
ומה שתכננתם זה לתת, גם מה שנגיד שלכם, לתת בידיים חמות, או להחזיק את השליטה כמה שיותר?
לא, לי ברותי היה לנו בערך כל אחד 50% מה-50% הזה, והיינו בשליטה עוד איזה אחוז אחד, אבל כל זה התאזן באותו רגע שאני לא אהיה, וזה... ואני שמח שזה בצורה כזו, זה רק ייצאו נזכרים, כולם יודעים מה הם מקבלים, כולם יודעים מה הם עושים, הכל בסדר, האיזון כבר ישנו.
אתה רוצה להגיד משהו, לספר לנו משהו, להסביר על הפתרון שמצאתם לבן ששמתם את הרכוש שלו בנאמנות? מי אחראי לזה, איך זה עובד?
האחוזים שלו, מה שהיה לו, הם קיימים, אפילו שהוא החזיר אותם, אבל הם קיימים. זה היה, אנחנו החזקנו אותו, אמא ורותי ואני החזקנו את זה, ועכשיו, הם מבינים את זה גם, וגם אלה שמיניתי, מינינו, הם ידאגו לזה שהכל יהיה בסדר.
כן, אבל נשאר משהו בידיים שלך, או שהעברת את הכל להחלטות ולשליטה שלהם?
אני יש לי בינתיים את האחוזים שלי ושל רותי. אז על כל מקרה, אני נמצא ואני כאן, כל עוד שאני יכול לטפל בזה ולטפל בדברים אחרים, בתוך כל העבודה שיש. אז למשל, אתמול, דרור אומר לי, אני עמוס, תיקח את הנושאים האלה על עצמך. אמרתי לו, בסדר, אין בעיה.
אז הוא, דרור זה דרך אגב רק בשביל השומעים, דרור זה הבן שמנהל את החברה.
כן.
אז הוא מפעיל אותך היום.
נכון. אני לא מה שהייתי פעם, ואני יודע את זה, ואני מוכן לוותר מזמן על הנושא הזה.
אתה יודע, זה כל כך יוצא דופן מה שאתה אומר, כי בדיוק דיברנו על זה בדרך, שאני מאמינה שהרבה פעמים אנשים שעושים כסף, מתרגמים את הכסף לכוח, ואולי הם היו מוכנים יותר על הכסף שלהם, אבל לא על הכוח שהם צברו. ואתה אומר, לא, אני כבר לא מה שהייתי פעם, הכוח שיהיה אצלם ויפעילו אותי.
אין בעיה.
זה נפלא. זה ממש נפלא.
זה מה שאני רוצה. תשמעי, אם אני תכננו עם רותי, שלא הגענו לכמה מקומות בעולם, בסך הכל טיילנו מספיק, וטוב, וברווחה טובה, הכל מסודר, הכל מסודר. אני אומר, כמו בגן עדן היינו יחד. ומה שלא רצינו להגיע לדרום אפריקה ומשם לעלות צפונה, את זה לא הצלחנו יחד לעשות את זה. והיה לנו עוד לדרום אמריקה, גם להיות שם, ללכת, להשתזף קצת שם, ואת זה לא הצלחנו.
אתה יודע, אני תמיד אומרת שאני כבר שלמה עם זה שאני אעזוב את העולם הזה בלי להיות בכל מקום שמעניין וכיף להיות בו. בסדר, אני לא אהיה.
בסדר. זה לא כואב לי מזה.
כן. אבל זה שדיברתם על זה וחשבתם על זה ביחד, זה יפה. תגיד, כל החשיבה הזאת והתכנון, איך זה תורגם למסמכים מחייבים שאחרי 120 שלך, היורשים שלך ידעו בדיוק מה רציתם, מה חשבתם, ויוציאו את זה לפועל, ואתה אומר, אתה בטוח שהם יוציאו לפועל בדיוק כמו שאתם רוצים.
כי הם היו שותפים בתוך זה.
אבל יש גם מסמכים שמחייבים אותם לעשות את זה, או
כן,
לא?
כן, בהחלט. הצבא של רותי ואני, רותי העבירה את הכל אליי, ואני בטוח ב-100%, זה מה שרותי רצתה, וזה מה שאני רוצה, שהתמיכה מה שיש, כמו שיש היום, שאחד עוזר לשני עד הסוף, בלי לחכות לקבל שום דבר, זה מה שימשך. על זה אני שמח ב-100%, אני סומך על זה שהם יעשו את זה ב-100%, כי הם היו חלק מהמערך הזה. במיוחד, את ראית את זה אצלך בפגישות שהיה לך עם הילדים, ושעשית מזה, הבנת את זה שזה המצב הרי.
נכון.
אני לא חושב שמישהו יפגוע פה במישהו או משהו יעשה. אין לי בעיה עם זה.
גדעון, אני רוצה לשאול אותך, אני מתארת לעצמי שאתה פוגש אנשים אחרים, בעלי נכסים או עסקים, ושואלים אותך, אז איך לעשות או איך להכין תוכנית נתינה למשפחה? מה אתה אומר להם?
שיהיו קודם כל, בני הזוג שיהיו, שלא יהיה להם שני דעות.
כן, וזה קשה לפעמים. אצלכם זה היה קל, אבל לפעמים זה נורא קשה. אני חושבת שלפעמים הקטע הכי קשה בתוכנית נתינה, זה להגיע להסכמה בין בני הזוג. כי בסוף, אתה לא יכול להציג לילדים, להגיד, אמא חושבת כך ואני חושב כך. אתה צריך להציג תוכנית אחת.
לא, אנחנו גידלנו אותם. אם הילדים רצו משהו, אז אם פנו אליי, אני אומר, תלכו לשאול גם את אמא, וגם, ואם פנו אליה, אז אותו דבר.
ולא הצליחו להיכנס בטריזים בין ההורים.
אף פעם לא ניסו.
או ניסו ולא הצליחו, אתה לא יודע.
לא ניסו.
לא ניסו. טוב, אז מה אתה אומר למישהו ששואל אותך איך לעשות? אז דבר אחד שאתה אומר, זה להגיע להסכמה עם בת הזוג. מה עוד?
ואחר כך, לעשות את זה בתוך המשפחה, עם כל המשפחה, לבוא ולשמוע את הילדים, מה הם רוצים, מה הם רוצים. וזה מה שעשינו. ובהנחיה שלך, אני חושב שזה היה בסדר גמור.
תודה רבה. ותודה רבה, גדעון, על האירוח ועל הקפה והאירוח החם.
היה נעים לפגוש אתכם, ובמיוחד אני מאוד שמח שנפגלתי באנשים כמו.
תודה. אני רוצה קצת להסביר למה רציתי לשוחח בפודקאסט הזה עם גדעון אברהמי. נכון שמהפה שלו הכל נשמע מאוד פשוט, ובעצם זה לא כל כך פשוט. אז אני רוצה קצת לבאר ולהבהיר. גדעון ואשתו רותי, זיכרונה לברכה, קיבלו כמה החלטות חשובות. ראשית, הם הסכימו ביניהם על התוכנית, שזה לא דבר של מה בכך. שנית, הם היו שקופים לחלוטין עם הילדים שלהם ועם משפחות הילדים. שלישית, ההחלטות שלהם היו מבוססות ערכים שאותם הם הנחילו לילדים כל חייהם. זה לא היה משהו שרק במסמך, אלא בעצם זה היה ביטוי של ערכים שהם הנחילו כל החיים. והם החליטו לתת לכל אחד מהילדים בשוויון, ויחד עם זה לאפשר לאחד מהם, שהוא הצעיר במקרה הזה, להוביל את העסק ללא הפרעה מצד האחרים. לכן הם החליטו לתת לו יותר במניות, וליצור איזונים עם האחרים בנכסים הפרטיים. שזה, אני חושבת, יוצא דופן וחשוב לשמוע. דבר נוסף, הם חשבו שבן אחד לא קשיר לנהל את ענייניו הכספיים, והם לא קיפחו אותו בגלל זה, וגם לא תשתשו את ההחלטה שלהם, אלא נתנו לשני האחים שלו את האחריות לנכסים שלו, וכולם קיבלו את זה. אז כל אלה הם לא דברים של מה בכך, למרות שמהפה של גדעון הם נשמעים מאוד פשוטים. אתם זוכרים שדיברתי בפתיחת העונה על הקשיים של הכנת תוכנית נתינה? משפחת אברהם היא דוגמה לכמה מהקשיים האלה, ולדרך שבה הם פתרו את הקשיים. ראשית, הם הסכימו ביניהם, בין בני הזוג. שנית, נושא של מתן מניות העסק הוא לפעמים אחד הנושאים הכי קשים בתוכנית נתינה. ואני אישית אוהבת שמשפחות מחליטות על עקרונות שונים לסוגי נתינה שונים. למה? כי זה מאפשר להם להיות גמישים ולתת לפי עיקרון אחד, יכול להיות שוויון לדוגמה בלימודים, עיקרון אחר, ניהול ללא הפרעה למשל במניות העסק, ועיקרון אחר, הבחנה או אי הבחנה בין ילדים לבני זוג בסיוע בהקמת העסק. גדעון ורותי החליטו לתת לילדים שלהם בשוויון, בלי שהדבר יפריע לבן הצעיר לנהל את העסק. לכן הם נתנו לו מניות רוב, אבל איזנו את הנתינה בנכסי נדלן פרטיים לשאר. אבל איזנו את הנתינה הזאת בנתינת נכסי נדלן פרטיים לשאר. אז הם השתמשו כאן בעקרונות שונים, ואני חושבת שזה מעניין. נושא נוסף שהוא מעניין בסיפור שלהם, זה ההכרה בשונות. הם הכירו בשונות בין הילדים, והיו מוכנים להגיד את זה בגלוי. נכון שבמקרה הזה דור ההמשך קיבל את ההבנה הזו שלהם וחיית בשלום, אבל היא מתחילה אצל ההורים, וזה נורא חשוב לזכור את זה. הדבר הנוסף שהוא מעניין אצלם זה התקשור של התוכנית לדור ההמשך. כבר אמרתי בפתיחת העונה שכל אחד צריך לדעת מה יש שלו יום אחד ומתי. זה נכון גם כשדור ההמשך לא שואל את זה באופן ישיר וגלוי. מבחינה זאת, התקשור של העקרונות ושל התכנים חשובים מאוד. אני האישית לא הייתי נוכחת כשגדעון ורותי שוחחו על זה עם הילדים, אבל נראה לי שזה עבר בשלום. אני יכולה לספר שהיו לי בעבר שיחות עם הבת הבכורה על מקומה בחברה, היא קיבלה לגמרי לחלוטין את הניהול של אחיה, גם כאשר ההחלטות שלו היו מנוגדות לחשיבה שלה. ובסוף בסוף באים המסמכים המשפטיים. הצוואה של רותי וכעת הצוואה של גדעון מבוססת על ההחלטות שהם קיבלו יחד, מעגנת את ההסכמים שלהם ואת ההסכמות שלהם, והיא תיתן להם תוקף ביצועי. וזה מאוד חשוב כמובן. אז אני חושבת שהסברתי קצת את מה שגדעון תיאר, כאילו זה מאוד מאוד קל ופשוט, ובעצם יש הרבה מחשבה והרבה דברים טובים מאחרי זה. תודה שהזנתם, וניפגש בפרק הבא.
מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על סגסוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz.